בוקר טוב לישראל קצובר.
בוקר טוב ומבורך.
הפרשן הצבאי הוותיק של עיתון המודיע, אבל מי שמלווה את הציבוריות הישראלית והתקשורתית הרבה מאוד עשורים, וכשאנחנו מדברים הבוקר על כך שהיום לפני 40 שנה התחולל המהפך של 77, ומנחם בגין עלה לשלטון, אפשר לדבר המון על מה שקרה אז ומאז, אבל מה גרם לזה? חייבים מישהו שהיה שם אז ואתה היית שם, ואני חושב שאתה אחד מהגורמים שגרמו לאותן בחירות.
תגדיר את זה איך שתגדיר את זה. הנפילה של הממשלה החלה בעצם בחילול שבת מחפיר שהוביל לנפילת ממשלתו של יצחק רבין, ואחר כך להליכה לבחירות ולעלייתו של מנחם בגין. ואני מזכיר לך ששבוע, אולי 10 ימים לפני הבחירות, פגשתי בכנסת את מנחם בגין, ואז הוא שואל אותי, הוא עמד יחד עם עמיתי יחיאל קדישאי, ואומר לי, מה תרצה אם אני אפיל את הממשלה כפי שזה צפוי, ויהיה ראש ממשלה? אז אני יודע מה היו עונים עיתונאים היום, כל מיני ג'ובים ותפקידים, אבל אני עניתי לו, אני מבקש לקבל את הרעיון הראשון של כבודו כשיהיה ראש ממשלה. ובאמת כך היה, והוא ראה בכך כחלק מלפחות ההתחלה שהובילה להפלת הממשלה.
השאלה אם הציבור מאס בשלטון המערך בגלל שחיתות, או כי הציבור החל להתפקח, או כי הציבור זז ימינה, מה קרה? מה גרם לציבור לומר לרבין לך הביתה?
כל הדברים שהזכרת גם יחד, תראה, אנחנו צריכים לזכור את התקופה ההיא. זה אומנם 40 שנה כעת חייו, אני זוכר את זה כמו היום. בציבור, הירידה הזאת שאנחנו רואים אותה מאז קום המדינה ועד היום, של המעבר הדרמטי מסקרים שהיו בשנות ה-50 הראשונות שהראו שמדינת ישראל היא מדינה ששני שלישים ומעלה ממנה הם בצד השמאלי של המפה, ואולי בקושי רבע שמתקרב אולי לשליש הם בצד הימני, זה מהלך דרמטי שהולך ומשתנה לאורך כל השנים הרבות האלו. ואתה רואה את זה בסקרים הנוכחיים שמתקיימים בימים אלו, שפתאום מדינת ישראל מתגלה כמדינה שבה שני שלישים ואולי אפילו יותר מזה, קרוב ל-80%, הם כבר בצד הימני של המפה. כשאנחנו מדברים על המהפך, המהפך הוא בדיוק באותו עידן האמצעי של השינוי, המהפך של המעבר של אזרחי מדינת ישראל להבנה שמה שהיה עם מפלגות הימין, צריך להוקיר אותם על מה שהם עשו מ-48 ואולי לפני 48.
וצריך להזכיר ישראל שהציבור מאס גם כן בשלטון המפאיניקי במובן השלילי של המילה, שלטו על האנשים במלוא מובן המילה, בלי כרטיס חבר של ההסתדרות או הפנקס הנכון לא יכולת להתקדם לשום מקום.
זה היה חלק מזה, אבל זה לא היה רק בזה, זה היה שגם כל המבנה כאן נתפס כלא מתאים, והייתה תחושה לא טובה אצל הציבור, והציבור רצה משהו אחר. וההליכה אל בגין כנציג של האופוזיציה הייתה, אני לא יודע אם כל כך, כי רצו את הימין ורצו את בגין, למרות שאחוז הולך וגדל כבר רצה את זה, כמו שלא רצו את מפלגת העבודה ואת הנספחים ואת כל מה שהיה מסביב ואת כל מה ששלטון מפאי של אותה תקופה ייצג. זו הייתה הצבעה לא מעט של נגד מאשר בעד.
יותר נגד מאשר בעד. יותר נגד מפאי והמערך מאשר בעד בגין.
נכון.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על הסיבות שהובילו לאותו מהפך דרמטי, ומנינו חלק מהם, והתחלת לספר על השבת ומטוסים, והחשיפה שלך באותם ימים, שגרמה לכך שהמפד"ל פרשה מהממשלה, כשאתה משווה את הימים ההם, 40 שנה אחרי, היום לא מפילים כאן ממשלה על שבת.
לא, לא, לצערי היום יש פחד של הנציגות הדתית והחרדית, בדגש על החרדית, יש פחד מללכת עד הסוף. מושכים לפעמים את החוט, מאיימים, אבל אני לא רואה היום מצב שבו ילכו עד הסוף, יאיימו מתוך כוונה באמת לבצע. לצערי אנחנו רואים את המצב הזה בעיר ירושלים, עם כל מה שהיא עוברת, עם חילולי שבת אדירים. אני רואה את זה בדרג המדיני, אותו דבר, הכלל ישראלי, הישראלי, הכנסת, הממשלה, לא הולכים עד הסוף, למרות שיש דברים שהיו צריכים עליהם ללכת עד הסוף, כנציגים של היהדות הדתית והחרדית. אז היה משהו אחר. עובדה, שאז הממשלה נפלה על רקע של חילול שבת ברור, של שלושה מטוסים שיצאו מארצות הברית, ואפשר היה לעצור אותם בדרך, ואפשר היה להביא אותם במוצאי שבת, אבל בצהל, דווקא בצהל, בדרג הצבאי התעקשו, והם שילמו את המחיר, והדרג המדיני זעם על הדרג הצבאי באותה תקופה. רבין זעם על הדרג הצבאי שלא היה מוכן, לבלום את בועם של המטוסים. לא היה קורה שום דבר אם הטקס היה מתקיים במוצאי שבת או ביום ראשון. אבל
הטקס קרה, קרה מה שקרה, כדי שהוא גם ילך הביתה, שהממשלה הזאת ילך הביתה.
זה חלק מתוך מה שאנחנו לא יודעים, ואנחנו יודעים בבירור מי מוביל את הדברים. לא אנחנו, אלא הרבה מעלינו.
בדיוק. תגיד לי, מי היה מנחם בגין? דיברו עליו כל כך הרבה שהוא היה חם למסורת, ושהנציגות החרדית באותם ימים הצליחה להגיע להישגים, שורה של עשרות סעיפים שכל אחד מהם הישג בפני עצמו. הוא עצמו, מה הוא היה, מנחם בגין?
מנחם בגין היה טיפוס מיוחד במינו, אדם ישר דרך עם עצמו, דרך שאני לא בטוח שכל היהדות הדתית הייתה מסכימה איתו, כל התנועה הרוויזיוניסטית היה בה קרבה מסוימת למורשת, למסורת, כמובן ללאומיות, לארץ ישראל. היו לי הרבה שיחות איתו. האיש היה אדם מיוחד, אדם שהאמין בדרכו. האם היום הוא היה עובר דרך הפריזמות של אנשי הליכוד, הימניים? אני לא בטוח. במידה מסוימת חלק מהקו שלו של אז מייצג היום הבן שלו, ואם אתה שואל ולוקח את הדוגמה של הבן, אז אתה רואה ולוקח את הדברים שהבן מדבר עליהם ואת הקו שלו ואת הדמוקרטיזציה מעל הכל, זה מה שהיה מנחם בגין אז.
כלומר, אם היום מנחם בגין היה ראש ממשלה או משהו בפוליטיקה, הוא היה שומע את הקולות נגד בית המשפט העליון למשל, הוא היה מתחלחל כמו בנו בנימין זאב?
אני חושב שכן. והוא גם היה היחידי שהיה יכול להוביל להסכם עם ארצות ערב, לא רק היה יכול, אלא גם הוביל, לדבר שאני בדעה שאם היה אז מנהיג מפאיניקי, הוא לא היה מוביל את הדרך לקראת הוויתורים בסיני, שהוא הוביל, ואת השלום שהוא השיג בדרך שלו. אפשר לראות את זה לחיוב, לשלילה, אבל בגין הצליח, כי זו הייתה דרכו, הוא הלך בדרך הזאת. זו לא הייתה דרכו של הליכוד, אלא זו הייתה דרכו של בגין. ובגין שכנע את אנשי הליכוד. לא בטוח שבקונסטלציה מדינית דומה היום, מנהיג ליכוד היה מצליח בכלל.
מי מהנציגים החרדים הייתה לו הכי הרבה השפעה על בגין באותם ימים?
אני חושב שלאיצ'ה מאיר לוין הייתה השפעה גדולה עליו. הפגישות ביניהם היו פגישות מאוד...
אבל זה היה בקום המדינה יותר, בשנים הראשונות.
כן, בשנים הראשונות.
ב-77.
בשנים אחר כך, אני חושב שלשלוימה לורנץ, היו שיחות טובות איתו, למנחם פורוש, הייתה הידברות מאוד טובה איתו וקרובה. כל היתר פחות, כל היתר פחות. אני חושב שאלה בעיקר היו האנשים מהדרגים הפוליטיים, הדתיים, החרדיים, החרדיים בעיקר, שמצאו שפה משותפת איתו.
הוא היה אחד מראשי ממשלה שלא היסס להזכיר שם שמיים בנאומיו. לא היו כאלה לפניו, ונדמה לי שגם לא אחריו.
נכון, נכון. אצלו זה היה בלתין, אבל בלתין אמיתי. אני שומע את זה מפעם לפעם מראשי ממשלות אחריו, אבל זה נשמע מאוד מאולץ.
כן.
הם אומרים את זה ככה...
תלוי בפני איזה קהל הם מדברים.
כן, או בחצי פה, או בפני איזה קהל, אתה צודק. אבל אצלו זה באמת היה בתוכו.
אנחנו מספידים את בגין, או מדברים על בגין כשלא הוא הנושא כל כך, כמו הממשלה שהוא הקים, והמהפך שהוא יצר ושהוא עשה, ובסוף בל נשכח, הוא פרש בצורה די אגומה. אני פורש, הוא אמר.
כן, הוא פרש.
רואי לי יכול, מה הוא אמר אז?
הוא הבין שהוא יותר לא יצליח להשיג יותר, והוא הגיע לאיזה דדלוק כזה ש... זה השתלב יחד עם מצב בריאותו ועם פטירת אשתו, שהוא כל כך היה מסור לה והיא לא. הוא הבין שהוא צריך לרדת מעל הבימה והסתגר בבית וגמר את זה, וחבל על הצורת הסיום. אבל אני רוצה לומר לך משהו על אותם ימים של נפילת הממשלה על רקע חילול השבת. מנחם בגין הבין שבמדינת ישראל צריך לשים דגש יתר על שמירת השבת, מה שראשי הממשלה אחריו התחילו חזרה לזגזג, ואנחנו נמצאים היום, 40 שנה אחרי, במצב אולי גרוע יותר ממה שהיה באותה תקופה של ראשית התקופה. בתקופת ראשית שלטונו של מנחם בגין, הוא מאוד הקפיד על כך, ודאג שהשרים לא ייסו בשבת, שהמשרדים לא יוציאו הודעות לעיתונות לשבת, מה שלא קיים היום, היום הכל פתוח, אין שבת במשרדי הממשלה.
כן, וחבל שזה נראה כמו שזה נראה היום, ולא כמו שזה אמור להיראות, וכמו שזה נראה פעם. ישראל כץ עובר, 40 שנה למהפך, תודה שהחזרת אותנו לימים ההם.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.